התחלנו?
התחלנו?
אמרה תוך כדי דיוק.
אוקיי. אני משעממת אותך.
את תמיד משעממת אותי, בגלל זה אני באתי לספר לך היום.
שלום לך.
על חוקי הפורמט.
רגע, מי אנחנו? מה אנחנו? שלום לכולם, ברוכים הבאים למתעסקות בעיקר.
אז פרק 4, הם יודעים מי אנחנו.
אנחנו פרק 5.
אני לא יודעת מי אנחנו, אוקיי.
מי את?
אני פולי.
מי אני?
אתה בבי.
אני אבי.
גם.
גם.
אנחנו מתעסקות בעיקר.
אנחנו מתעסקות בעיקר.
היום אני באתי להשכיל אותך.
בבקשה.
אבל לפני זה, מה חוקי הפורמט?
מה חוקי הפורמט, פולי?
כל שבוע.
זהו.
היה לי כאילו בלוק מוחי.
קורונה.
בשיעור, קורונה. כל שבוע, אחת מאיתנו, תשכיל את השנייה בנושא.
כן.
הנושאים יהיו מגוונים ושונים, והתרכזו בין דברים ספרותיים, חברתיים.
תרבותיים.
לתרבותיים, לדברים שיש לנו בבית.
כן, היסטוריים.
היסטוריים. או סתם כל מיני דברים שנראים לנו מגניבים.
כן.
בין היתר.
כן, שבא לנו.
שבא לנו לחפור עליהם. זהו, זה החוקי הפורמט. אני עברתי על הכל, עברתי על הכל, אנשים יודעים.
אנחנו פה, אנחנו מדברות אחת עם השנייה. משעשעות אחת את השנייה, מספרות אחת לשנייה.
כן. שותות קפה.
שותות קפה, חשוב.
בכל מקרה, אז בהתאם למסורת, אני אתחיל בסיפור קצר.
או, נהדר.
אני צריך להתחיל עכשיו ככה, כאילו את כל הפרקים שלי.
כן.
זה לא יקרה. אין לי כוח לך בסיפורים לעקוד. אבל אני בטוחה שאני אמצא. אוקיי, אז בהתאם למסורת.
כן.
לפני שנים רבות, בארץ רחוקה רחוקה, חיה לה אישה זקנה.
אוקיי.
לאישה הזקנה הייתה נכדה. קראו לה כיפה אדומה. יום אחד, הם הלכו שתיהן לטייל בשדה. ואז האישה הזקנה אמרה, אני הולכת הביתה. את תבוא יותר מאוחר ותביא לי מרק. אז כיפה אדומה הלכה להביא לסבתא מרק, והתחילה ללכת הביתה. בדרך חזרה, היא פגשה טרול.
אוקיי.
כן. ואז הטרול אומר לה, שלום, כיפה אדומה, לאן את הולכת? עכשיו, אין לי מושג איך הוא יודע, כאילו, מה השם שלו, או מי בעולם הגדול. הוא יודע. בצורה, חור ראשון בעלילה. אז כיפה אדונה, כיפה אדונה. עברית מינוס. אז כיפה אדומה אומרת לו, אני הולכת לבית של סבתא להביא לה מרק. אז הוא אומר לה, מעניין, אני אבוא איתך. דרך איפה את הולכת? דרך האבנים? או דרך הקוצים. אז כיפה אדומה אומרת לו, אני הולכת דרך הקוצים. אז הטרול אומר לה, אז אני אלך דרך האבנים. נפרדות דרכיהם, והם הולכות. והם הולכים כאילו, כל אחד הולך למקום שלו. ואז כיפה אדומה בדרך רואה שדה יפה עם פרחים. הכל צומח, הכל מהמם. היא לוקחת כמה פרחים ואומרת, אני אביא אותם לסבתא. ואז היא המשיכה לרוץ, אספת הפרחים המשיכה לרוץ, רצה, 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 רצה. בדרך כזה, בסבתא. בזמן הזה, הטרול הגיע לבית של סבתא, נכנס, הרג את סבתא, אכל אותה, טיפס לתוך המיטה, התחבא, שם את הדם של סבתא, את השיניים של סבתא, ואת הלסתות של סבתא, בכל מיני קופסאות במטבח.
קצת מטריד אותי הסיפור הזה.
הוא רק הספיק לטפס לתוך המיטה, והוא שומע דפיקה בדלת. טק, טק, טק. טק, טק, טק. טק, טק, טק.
אפקטים.
כן, דפיקה בדלת. הוא צועק, כנסי! כיפה אדומה פותחת הדלת, נכנסת. אגב, אני מתרגמת פה אונליין באנגלית.
אוי, את נהדרת.
5 יחידות.
כל הכבוד לך.
בקיצור, כיפה אדומה נכנסת פנימה, ואז היא רואה משהו רך. מה זה הדבר הרך הזה? והוא עושה לה כזה, לא, לא נורא, אין שם שום דבר רך. כנסי, כנסי הביתה. רק כאילו, תהי בשקט. סבא, כיפה אדומה נכנסת הביתה, ואומרת, סבתא, אני רעבה. מעניין כאילו לאן נעלם המרק. לא, לא ברור. עוד חור בעלילה.
היא ישירה אותו ולקחת הפרחים במקום.
כן. בקיצור, כיפה אדומה נכנסת הביתה, ואומרת, אני רעבה. אז הטרול מביא לה את הקופסה עם השיניים. ועושה לה, ועושה לה, תאכלי. ואז היא עושה לה, סבתא, אבל זה ממש קשה. תהיי בשקט ותאכלי. זה השיניים של סבתא שלך. כיפה אדומה, מה?
מה?
ואז הוא עושה לה כזה, תהיי בשקט ותאכלי. אחרי רגע, כיפה אדומה אומרת, סבתא, אני עדיין רעבה. אז הטרול אומר לה, לכי ותקחי עוד קופסה מהארון, ותאכלי בשקט. סבתא, הכיפה אדומה מתחילה לאכול, וזה כזה, סבתא, זה ממש אדום. אז הטרול אומר לה, כן, זה הלסתות של סבתא שלך. כיפה אדומה, מה? אז הטרול אומר לה, תהי בשקט ותאכלי. אחר כך, כיפה אדומה אומרת, סבתא, אני צמאה. אז הטרול אומר לה, לכי לארון ותקחי את הקופסה משם. ואז כיפה אדומה עושה כזה, מה? אבל גם זה ממש אדום. ואז הוא עושה לה, כן, זה אדם של סבתא שלך. כיפה אדומה, מה?
מה?
אז הטרול אומר לה, תהי בשקט ותאכלי. אחר כך, כיפה אדומה אומרת, סבתא, אני ממש ממש עייפה. אז הטרול אומר לה, תורידי את כל הבגדים שלך וכנסי איתי למיטה. כיפה אדומה מורידה את הבגדים, נכנסת עם הטרול למיטה, ועשה כזה, סבתא, את ממש צעירה. כן, זה מגיע עם הגיל, אומר לה הטרול. סבתא, יש לך רגליים ממש ארוכות. כן, זה מגיע מללכת. סבתא, יש לך ידיים ממש ארוכות. כן, זה מגיע מהעבודה. סבתא, יש לך אוזניים ממש גדולות. כן, זה מגיע מלשמוע. סבתא, למה הפה שלך כל כך גדול? זה מגיע מלאכול ילדים. ואז האוגר אכל אותה בביס אחד, הסוף.
חבל שאי אפשר לראות טבעות פנים. כי פשוט, אם מישהו שם לב, אני בדרך כלל מהנהנת או מגיבה או מהמהמת כשאת מדברת, ופשוט היה לי שלב ששתקתי. והדבר היחיד שעובר לי בראש זה, זה לא פרק לשמיעה של ילדים.
כן, דיסקליימר.
כן, ראו הוזהרתם. כן.
בקיצור, מה ששמעת עכשיו, זה גרסה של כיפה אדומה, שהיה נפוץ באיטליה ואוסטריה. מה שמוביל אותנו...
לא מה שאנחנו מכירים בארץ.
כן. מה שמוביל אותנו לנושא שלנו, שהוא סיפור עם. כן. זה מבוסס על קורס שעשיתי, ואני אנסה להעביר את זה בצורה הכי הכי פחות אקדמית שאפשר, בהתאם לפרק הקודם.
כן, חשוב. גונבות תכנים מהאקדמיה ומשתמשות בהם.
כן. ובעצם אני אנסה להתחיל מזה שננסה להבין מה זה סיפור עם. איך מגדירים סיפור עם? האם יש ז'אנרים בסיפור עם? על כל זאת ועוד.
שרו איתנו.
פתיח. בקיצור, מחקר הספרות העממית, כמו שאנחנו מכירים אותו ובעצם מתעסקים בו באקדמיה, כנראה התחיל ב-1814 על ידי דרום רולס.
כן.
האחים גרים. היית אמורה להגיד את התשובה.
סליחה. אני לא יודעת.
כשהם פרסמו ספר מעשיות. מה שבעצם האחים גרים עשו, הם טיילו בכל מיני מקומות ברחבי גרמניה, ושאלו אנשים על סיפורים. הם המון פעמים שילבו בין גרסאות שונות של סיפור, הוסיפו פרטים משלהם שהיו נראים להם כאילו זאת הייתה כוונת המשורר, כי חשוב להבין שסיפור עם הוא לא סיפור כתוב. שזו אחת ההגדרות הראשונות, הסיפור הזה אף פעם לא היה כתוב. ברגע שסיפור נכתב על הדף,
הוא כבר לא סיפור עם.
הוא כבר לא סיפור עם. כלומר, הגרסה הראשונית שלו נכתבת על הדף. נגיד אם תסתכלי על ספרות יפה, שזה בעצם ההגדרה לכל הספרים שאת קוראת, הרי פוטר, כל מיני נובלות, סיפורים קצרים שאת לומדת בתיכון. זה בעצם ספרות שהיא ספרות מקור, ספרות יפה, שהיא ספרות כתובה, שאת יודעת יפה מאוד לקשר מי הבן אדם הראשון שסיפר את הסיפור, מתי זה הוא עלה לכתב, מתי זה פורסם. סיפור עם, את לא יכולה להגיע למקור. נגיד, לסינדרלה יש קרוב ל-400 גרסאות שונות.
וואו.
הם לוקחים את האלמנטים המסוימים שחוזרים על עצמם, וזה בעצם גם סוג של מה שהאחים גרים עשו. ראו שיש המון 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 אלמנטים שחוזרים על עצמם, תמיד כיפה אדומה, לובשת משהו אדום. תמיד היא מגיעה לבית של סבתא, ותמיד היא שואלת שאלות. ואז בהתאם לזה, יש לך כל מיני פרטים שמשתנים. הם יכולים להוסיף, נגיד פה, בגרסאות שאנחנו מכירים זה זאב.
נכון.
פה זה היה טרול, שם מישהו שואל את סבתא למה יש לך אוזניים כל כך גדולות, פה יש שואל למה רגליים שלך ארוכות.
נכון.
יש גרסאות שהצייד מציל אותם, יש גרסאות שלא.
נכון. האחים גרים בדרך כלל לא אוהבים את הגרסאות היותר גרוטסקיות.
כן. פחות... זה להתאים לתקופה.
כן.
אז בעצם, במחקר של הספרות העממית יש הגדרה מאוד ייחודית לעם. Mm-hmm. הסתכלו על העם לא בתור אתניות, או אזרחות, או גזע, או לאום. הם ידברו על זה בתור קבוצה עם מרכיב משותף. אוקיי, ככה שנגיד, מרצים הם גם עם, למשל. סטודנטים הם יהיו עם. אוקיי. אנשים שהולכים לקומיקון הם עם, כי הם קבוצה שזה משהו משותף מאחד ביניהם. וזה זה כאילו משהו שחשוב להבין כשמתעסקים בפולקלור, שזה בעצם, פולקלור זה יהיה ידע ששייך לאותה קבוצה עם מכנה משותף. ואת הידע הזה מעבירים בעצם בסיפורי עם. כי לא תמיד, א' כל, אנחנו מדברים בזמן שהסיפורים האלה עברו, לא תמיד ידעו לקרוא ולכתוב, ולא בהכרח היה גם כתב. וזו הייתה בעל פה, זו הייתה הדרך להעביר את כל הדברים האלה. ובעצם בסיפורים הם יכלו להעביר תרבות שהיא חומרית, כמו אוכל שתייה, או אומנות, כל מיני גם פרקטיקות דתיות. בכל מקרה, רוב סיפורי העם, בגדול, כן, החלק העיקרי שלהם, הם התעסקו בין מעברים בין חיים ומוות, מחזור החיים, כלומר לידה, התבגרות, חתונה, הבאת ילדים ומוות, או זיווג, שזה הגשמה של בגרות מינית, והקיום, בין היתר. וכל כך הרבה סיפורים עממיים מדברים דווקא ספציפית על הדברים האלה, כי פעם החשיבו את הדברים האלה בתור מסוכנים. כלומר, מן הסתם, למות זה מסוכן, בואי.
קצת.
למות זה מסוכן, אבל גם הסתכלו על בגרות, להגיע לבגרות מינית, בעיקר לנשים, שזה כאילו בתור משהו מסוכן. לידה.
כן.
רבע מהנשים היו מתות בלידה באותן תקופות. והם תמיד תהו מה קורה אחרי המוות. כאילו שיש איזשהו קיום. המון פעמים נתראי בסיפורים עממיים שיש לה רוחות, ומתים שחוזרים אחרי המוות כדי לעזור, או להפך כדי להזיק.
כן.
כאילו לעזור, נגיד, אם עזרת למישהו שהוא היה בחיים, אז הרוח שלו יכולה לחזור ולעזור לך. או אם פגעת במישהו כשהוא היה בחיים, הרוח שלו תבוא לרדוף אותך. שזה משהו שמאוד, כאילו, זה נגיד משהו שמאוד קיים באגדות אורבניות, למשל. שיש לך איזה רוח שחוזרת לנקום. וזה. ובעצם המדיום? כאילו האמצעי שבו מעבירים את הסיפור העממי, אמנם התחיל מפה לאוזן, אבל כרגע יש לך המון סיפורים עממיים שמועברים גם בטלוויזיה, סרטים של דיסני.
נכון.
זה בעצם, מעבירים המון פעמים סיפורים עממיים. אבל ברגע שיש לך מספר גרסאות לאותו דבר, זה הופך להיות עממיים. וזה בעצם, נגיד, מחזיר אותנו למימים, לפרק הקודם.
נכון, בדיוק.
שהמימים הפכו איכשהו לסוג של סיפור עממי, כי מאוד קשה לך להתחקות אחרי המקור.
כן.
יש מימים שאת יודעת להגיד, אוקיי, זה היה ספציפית המים הראשון, אם תגללי אחורה באינטרנט. אבל זה לא סיכוי מאוד גדול לדעת ולהגיד, זה המקור. את יכולה, נגיד, לדעת מאיפה התמונה המקורית הגיעה.
נכון.
אבל מה היה המשפט הראשון שנאמר? מה היה הזה הראשון שנאמר? מאוד קשה להתחקות על זה. ובגלל זה מימים הפכו להיות גם סוג של פלטפורמה.
כן, זה נכון. זה סוג של
סיפור עממי.
כל ההגדרה של מים זה שזה חיקוי.
כן. אז אם אנחנו כבר מדברות על מה המקורות של הסיפור העממי. אחד הדברים שתמיד מעצבנים אותי כשאנשים אומרים, וזה משהו שלקחתי מהמרצה של הקורס, דודו הנסיך.
דודו הנסיך, זה השם שלו.
זה השם שלו, דודו הנסיך. דוקטור דודו הנסיך. אין לו שם אחר, הוא פשוט נסיך. שאין דבר כזה מקור לסיפור עממי. אז זה משהו שממש מעצבן אותי. של אנשים כזה, הסיפור המקורי של היפה והחיה, אין סיפור מקורי של היפה והחיה. הסיפור המקורי של, בסיפור המקורי של סינדרלה, הם גזרו את האצבעות אחת של השנייה. אין סיפור מקורי לסינדרלה. אי אפשר לדעת מה הסיפור המקורי של סינדרלה. אלף כל יש לה 5,000 גרסאות לסינדרלה, ובגלל שזה לא נכתב בשום מקום, אז אין לדעת מה היה קודם. כלומר, את יכולה להגיד, הגרסה הראשונה שנכתבה לסיפור של סינדרלה, זה משהו אחד. אז זה לא המקור.
כן.
אז אני מקווה שגם האנשים בחוץ השכילו.
כן, יפסיקו להשתמש בזה, כי אני הייתי אומרת לך המון. בסיפור המקורי של בת הים הקטנה, היא הופכת לקצב בסוף.
גם אנדרסון, אגב, הרי את הסיפור הזה הוא ביסס על סיפור עם. אז בגרסה של אנדרסון, כן, היא הופכת לקצב בסוף.
נכון,
זה טראומטי. וכל פעם שהיא הולכת על ה... כאילו היא הולכת על הרגליים, אבל כל פעם כשהיא דורכת, זה מרגיש כמו זכוכיות. זה סיפור ילדים מאוד נהדר.
כן, אני זוכרת שהייתי ילדה, ההורים שלי קנו לי את... היה כזה מקבץ של ספרים, של אגדות האחים גרים ואנדרסון, וזה מאוד טראומטי לקרוא את זה כילד. זה לא מה שדיסני סיפרו לי.
כן, כי דיסני באמת עשו את זה יותר אופטימי ועם ההפי אנדינג.
ברור.
שיהיה לילדים יותר קל להתחבר לזה, ואז הם הוציאו את מלך האריות.
כן. ואז אנחנו חוזרים לטרופ של הורים מתים וכל השאר.
כן.
כל הפרקים שלנו מתקשרים ביחד.
איכשהו מתקשרים לחלוטין. בכל מקרה, אחד הסיבות למה אין בעצם גרסה הראשונה, וזה מחזיר אותנו למימים, שמישהו פעם, אני ערף מתי, סיפר את הגרסה הראשונה, ומאז הסיפור ממשיך להיווצר מחדש כל פעם.
טלפון שבור.
טלפון שבור, כל מיני בעתקות, כל מיני זה, לוקחים את הסיפור ומתאימים אותו, שיתאים לתרבות שבה מספרים את הסיפור. כי היו פעם אנשים שהיו מטיילים ממקום למקום, מספרים את הסיפורים, שומעים אותם, מעבירים אותם הלאה, אנשים מתחילים לספר אותם, מתאימים אותם לתרבות שלהם, וככה יוצא שיש לך זאב או טרול בכיפה אדומה. כי יכול להיות בגרמניה הם היו מאוד מפחדים מזאבים, וזאבים זה היה זה, אבל באוסטריה היה טרולים.
נכון. בהתאם לפחד המקומי.
בגלל זה נגיד סיפורים עממיים, אין עליהם בעלות, הם כאילו שייכים לכולם. בגלל זה נגיד דיסני יכולים לעשות סיפור על בת הים הקטנה ולא צריכים לשלם זכויות לאף אחד, או לדבר עם כל כותב, ואני יכולה לעשות סרט על בת הים הקטנה,
ודיסני לא יכולים
לדבר אותך. ודיסני לא יכולים להגיד לי שום דבר, כי זה סיפור עממי.
נכון.
אני רק צריכה שזה יהיה מאוד שונה
מהדיסני. מהגרסה שלהם.
כן.
תעשי אותה בלונדינית ולא ג'ינג'ית.
בקיצור, בשנת 1908, אנחנו מגיעים בסיפוריהם לשנים מדויקות.
כן.
זה קורה. אקסל אולריק.
אוקיי.
הצלחתי להגיד את השם ולא רצחתי אותו.
כל הכבוד לך.
יצר חוקים כדי להגדיר מה זה סיפור עם. בעצם שלאנשים יהיה הרבה יותר קל להבין. והוא כתב 13 חוקים. אני לא אעבור על כל ה-13 עכשיו, כי אז אנחנו נשב פה עוד מחר, אבל יש 6.
אוקיי.
ש-6 עיקריים שאת יכולה לראות אותם בכל סיפור עם. ואם אחד מהם לא קיים, כנראה זה לא סיפור עם, וכנראה אנחנו מדברים על ספרות יפה.
אוקיי.
החוק הראשון, חוק הפתיחה והסיום. שזה בעצם מתאים להכל. גם כשכאילו כותבים ספר, יש לך בעצם את ה-free act structure, שיש לך...
מה זה אומר לי בעברית יפה?
שלוש מערכות. אני כיפה אדומה, תרגמתי, מה זה יפה.
כן, אני פה לתרגם אותך, את רואה, זה יפה.
תודה. אז יש לנו את חוק הפתיחה והסיום. שבעצם חוק הפתיחה והסיום, או שלוש המערכות, יגיד שיש לנו דבר כזה. פתיחה מאוזנת, משבר, פתרון.
אוקיי.
מאוד בסיסי.
כן.
יהיה לנו חוק שניים על הבמה. מה שאומר שתמיד יש שני קולות שמספרים את הסיפור. הזאב וכיפה אדומה, למשל, שלגיה המלכה, תמיד יהיה כאילו שני כוחות, אוקיי? שיספרו את הסיפור, שני אנשים.
צריך להיות כאילו קבוע דיאלוג?
יהיה בדרך כלל דיאלוג, לא יהיו נגיד שלוש דמויות שמספרות. אין מונולוגים, אין רבי שיח. יש דיאלוגים, או זה יכול להיות גם המספר והדמות.
אוקיי.
כלומר, המספר מספר מה הדמות אותה. הדמות הלכה א' ב' ג', הרגה א' ב' ג', פתרון, הסוף. אם ניקח את הסיפור הראשון שלנו, סבתא וכיפה אדומה. סבתא, כיפה אדומה והטרול. כיפה אדומה והמספר. אף פעם לא יהיה...
שלושה אנשים.
שכיפה אדומה פתאום מהרהרת על משמעות החיים שלה, ועושה מונולוגים לחיות או לא לחיות. לא יהיה דבר כזה, אנחנו לא נכנסים לראש של הדמות. ואם אנחנו כבר מספרים לנו מה הדמות מרגישה, זה חייב להיות רלוונטי לסיפור. כלומר, כיפה אדומה אומרת, אני רעבה.
כן.
זה רלוונטי לסיפור, כי אז הטרול מאכיל אותה בסבתא.
כן.
אוקיי? יש לנו את חוק הכיתוב. כלומר, תמיד יהיו שני כוחות מנוגדים.
אוקיי.
שיעמדו אחד לצד השני. כמו שאמרנו, טוב נגד רע.
כן.
לא יהיה לך דבר כזה דמויות שהן אפורות.
אוקיי. אין ניצבים.
אין ניצבים, אין דמויות שמפורות, אין סייד קרקטרס בכלל, כאילו דמויות משנה. תמיד יש לך את הדמות הראשית, והדמות שהיא נגד הדמות הראשית. יש לנו חוק המספרים הטיפולוגיים.
אוקיי.
זה יהיה כמעט תמיד 3 משאלות, 3 דובים, 40 שנה במדבר, 40 שודדים, 3 אבות, ויש גם תרבויות שיש שם 7, גם אוהבים. 7 ימים בשבוע. למשל,
אוקיי, מגניב.
90% מהזמן זה יהיה 3 או כפולות של 3, יהיה את חוק החזרה.
אוקיי.
שבעצם חוזרים על זה. היו היה פעם, לפני שנים, שנים רבות. Mm-hmm. ברגע שרוצים להגיד משהו, אז חוזרים עליו. ביער חשוך, חשוך. Mm-hmm. Okay. כזה בממחה רחוקה, רחוקה.
סבבה.
אני יכולה להמשיך.
אוקיי.
Okay. והסיפור העממי, הוא יהיה רק עלילה. אין לך עכשיו תיאורים.
אוקיי. Okay. כאילו את שמעת שהיא הלכה לכתוב פרחים, אבל לא איך הפרחים נראו.
לא איך הפרחים נראו, לא איך הפרחים הריחו, זה לא משנה. הלכה לכתוב פרחים, וזה יהיה רק שוב, אם זה רלוונטי. השדה היה גדול, mm-hmm. אז לקח לה המון זמן, היא נתקעה שם, כן?
כן, ובגלל זה התורה לקף אותה.
כן. היא הלכה ביער חשוך חשוך, mm-hmm. כדי שזה יהיה מפחיד, כי את אמורה לדעת שמשהו הולך לתקוף אותה.
אוקיי. Mm-hmm.
Okay. אין היער, היה גם קר ואפל, וכל מיני תיאורים שאת רגילה לקרוא בספרים, mm-hmm. ובבית היו קירות לבנים ואח אדומה.
כן.
לא רלוונטי. כי זה לא צריך להפריע לסיפור. אין לך עכשיו שעה להעביר בתיאורים של כל הדבר הזה. Mm-hmm. והחוק הזה הוא ממש ממש נוקשה. זה חוק שהוא strict on. כי ברגע שאת רואה, זה גם משהו שעוזר מאוד לחוקרים שבודקים mm-hmm. פולקלורים, שברגע שאת רואה תיאורים שהם לא רלוונטיים לעלילה, mm-hmm. פה את מתחילה לחשוד.
אוקיי.
Okay. את מתחילה לחשוד בעצם שאה, אולי זה לא סיפור עממי. Mm-hmm. כי אם יש לך תיאור של כל פריט ורהיט בחדר.
כן, או אביר בשריון נוצץ וסגול.
כן. למשל. אז כנראה יש פה איזה, כנראה יש לסיפור הזה מקור. Mm-hmm. שאת יכולה להתעלות עליו. ועכשיו אני רוצה לעבור, במעבר אחד, למה הז'אנרים שיש לנו. יש הרי, כמו בכל דבר, יש ז'אנרים. ואנחנו נתחיל מהז'אנר שכמובן כולנו הכי אוהבים.
והוא?
מעשיות.
אוקיי.
מעשיות מגיעות ממקום של בידיון. כאילו, הן לא אמיתיות. לא מדבר בהיסטוריה, הן לא התקיימו, הן לא אומרות שיש איזה רמז שהאירועים האלה קראו, הן לא מעידות על עצמן, כאילו כולם יודעים שזה לא קיים. אוקיי. בארץ רחוקה רחוקה. את תקחי את הסיפור של סינדרלה, כיפה אדומה, באדם הקטנה.
כן.
אין שם מקום ספציפי, אין לוח זמנים ספציפי. זה מתישהו אי שם בממלכה רחוקה, מה שבעצם, מאפיינים חוזרים שאנחנו יכולים לדעת להבדיל, מה זה בעצם מעשייה. יש לנו תמיד יהיה משהו על טבעי, שבמעשייה זה הגיוני. אף אחד לא שואל את זה, יש לך מכשפה בים, יש לך בנות ים, יש לך פיות, אלפים, ככה העולם בנוי.
כן.
במעשייה הזה, זה ההיגיון של, של כל הסיפור הזה.
פנטזיה כלשהי.
כן. זה הבניית עולם, זה ידוע, אף אחד לא מנסה להבין מאיפה הקסם הזה הגיע. כן. זה ככה. מעשיות בדרך כלל התמקדו במשפחות.
אוקיי.
לרוב, משפחות מתפרקות. זה הטרופ העיקרי, בעצם. והם יתחילו בכך שהמשפחה בהתחלה מפורקת, ובסוף נוצרת איזושהי משפחה חדשה, בצורה של נישואים או לידה. זה במידה ויש לסוף טוב, כמובן. כי אם תסתכלי, נגיד, על מחזור לסינדרלה, הורים מתים, משפחה מתאכזרת, בסוף היא מתחתנת עם הנסיך.
כן. אוקיי.
בגרסאות של כיפה אדומה, בסוף מצילים אותה, והיא מגיעה כאילו לבגרות וזה.
גם בבת הים הקטנה, כביכול אין לה אימא, ואבא שלה מאוד כזה קונטרולינג ושתלטן, ולא נותן לה ללכת לטייל בעולם.
בדיוק, כזה. שבי בבית.
כן.
והמטרה היא כאילו נטו בשביל הנאה. הם לא באות ללמד שום דבר. כאילו המון אנשים באים ואומרים, מה המסר מאחורי שלגיה, מה המסר? אין מסר.
סתם בא להם.
אין מסר, סתם בא להם. זה היה לבדר את כאילו, ההמונים.
כן.
אין שום מסר. הרבה פעמים מה אנשים אומרים, כיפה אדומה זה כאילו מחזור והתבגרות ו... אין מסר.
הם מנסים פשוט להוסיף פלפל ולדרמה לסיפור.
כן, ולהפוך את זה לפרוידיאני. אבל בגדול, זה פירושים שהגיעו הרבה יותר מאוחר. אין מטרה.
אוקיי.
את פשוט תקחי את זה כמו שנגיד, תקחי את הסיפור של אלאדין. מה המטרה הדידקטית שאת מנסה? אין מטרה דידקטית. זה פשוט, הוא מצא ג'יני, עשה את עצמו עשיר.
התחתן.
כן. זכה בלוטו.
סוג של. אוי, המסר של אלאדין שכל אחד יכול לזכות בלוטו ולהפוך לנסיך.
אחלה מסר.
נכון.
אני רוצה לאמץ אותו.
עליתי פה על משהו.
תכלס. אז מה המסר שלנו בבת הים הקטנה? תהיה יפה ותשתקי.
כן, בגדול. זה בדיוק זה.
אנחנו נעבור עכשיו לאגדה.
אוקיי, סיכמנו מעשיות.
סיכמנו מעשיות.
מה ההבדל בין מעשיות לאגדה?
בוא נראה מדל בין מעשיות לאגדה. אגדה זה בעצם הז'אנר הנגדי של מעשייה. מעשייה הרי היא מנסה להיות לא קונקרטית, לא שום דבר כזה, היא כאילו, קחו תתבדרו. האגדה מנסה כל הזמן להגיד לנו שמה שמסופר באמת קרה.
מולן.
כן.
למשל.
בעצם אגדה בדרך כלל תהיה מעוגנת בזמן היסטורי. אנחנו יודעים בערך באיזה מלחמה מולן נלחמה.
נכון.
אנחנו יודעים בערך מתי חי המלך ארתור. האגדה תהיה גם מעוגנת במקום ומרחב גיאוגרפי מוגדר. מולן, אנחנו יודעים שהיא בסין.
נכון.
המלך ארתור, אנחנו יודעים שהוא באנגליה. והחברה שמספרת את האגדה מאמינה שהסיפור הזה באמת התרחש בעבר. הם בטוחים שזה קיים. וזה מרכיב שהוא חשוב בזיכרון הלאומי והקולקטיבי של הקבוצה. וגם אם יש שם מרכיבים אל-טבעיים, זה קרה.
כן.
האל-טבעיות הזאת היא חלק מהריאליזם של הסיפור.
כן, זה כמו שאפשר להגיד, כאילו, אם אני מסתכלת איתך שנים רבות אחורה, חזרה למבואות סין, שנה א', מזרח אסיה, שכאילו בהתחלה הם האמינו שיש את עצמות הדרקון,
נכון.
שנועדו לניבוי העתיד וכל כן. מיני כאלה, בימי קדם בסין האמינו, כן, האמינו שיש עצמות דרקון, ובפועל יודעים שזה היה עצמות של תרנגולות וכאלה, אבל כאילו, עד היום הם איכשהו...
לא, נראה לי זה היה עצמות של דינוזאורים?
לא, לא.
איפה הייתי כל השיעור הזה?
איפה היית כל השיעור הזה?
ישנתי.
אם זה היה עצמה של דינוזאורים, נראה לי היו הורגים אותם על זה שהם...
נכון, זה היה סתם עצמות של צבים, וככה הם גילו את הציביליזציה.
נכון.
כי הם היו תוכנים את העצמות האלה, כי הם היו בטוחים שזה עצמות של דרקונים, וזה ירפא אותם. לא ישנתי.
כן. אבל כן, הם הרבה מה... כאילו, התרבות הסינית מבוססת על דרקונים, ומאמינים כן. שדרקונים כאילו חיים, יש את הדרקוני מים של הנערות, כאילו נכון. שהם מקושרים למים וכל מיני כאלה. יש בזה, זה כאילו חלק מהזהות הלאומית, כן. הדרקונים הסינים.
גם אם תסתכלי ביפן, יש להם כאילו, הם מאמינים שהקיסר הרי...
הוא הצאצא של לת השמש.
של המטרסו, כן.
כן, נכון.
ולעומת מעשיות, אגדות באות ללמד.
אוקיי.
הן באות להגיד לך, זה משהו שצריך לעשות, זה משהו שלא צריך לעשות.
יש מוסר סקל.
יש מוסר סקל. אז האגדה יכולה להיות היסטורית, כמו מולן והמלך ארתור. האגדה יכולה להיות אגדות קדושים. את זה אנחנו בעיקר רואים בספרות הנוצרית. שיש לך, נגיד, כל מיני אגדות, סנטה קלאוס, למשל, שבאמת היה קדוש כזה שקראו לו הקדוש קלאוס.
כן.
אנחנו יודעים שהבן אדם הזה היה קיים. אבל סביבו נוצרה האגדה. הוא הולך ומביא לילדים טובים וילדים רעים וכל מיני דברים כאלה, אבל היה בן אדם כזה באמת.
אוקיי, מעניין.
ואגדה אורבנית.
איך את יכולה לזהות אגדה אורבנית?
אגדה אורבנית בדרך כלל היא תהיה יותר מודרנית.
אוקיי.
היא תהיה בתקופה שלנו עכשיו, והיא תהיה יותר מבוססת על אירועים אמיתיים שאיכשהו יידרדרו. יש אגדה אורבנית בארצות הברית על זה ש... כשכנופיות מנסות שמישהו יתקבל אליהם, אז הן מביאות לו כל מיני משימות.
Okay.
ככה, שאם תסעי באמצע הלילה, בכביש חשוך, במסעית תהבהב לך,
okay.
כנראה זה יהיה גנג
okay.
שמנסה להפחיד אותך. אז את לא צריכה לתת לו לעקוף או כל דבר כזה, כי זה יהיה מישהו מגנג, שינסה להפחיד אותך. זה השמועה. מאיפה זה הגיע? בתכלס. זה שנסעה איזה פעם מישהי ברכב, ונוסע מאחורי הרכב, ומהבהב לה, והיא התחילה לנסוע ממש מהר. ואז הוא נוסע שוב ומהבהב לה, והיא נבהלת ונוסעת ממש מהר. ושהוא נוסע ומהבהב לה, והיא נוסעת ונבהלת, מתקשרת 911, יש מישהו כאילו שרודף אחריי, הוא מהבהב לי, הוא מנסה לעקוף אותי, הוא נצמד אליי ממש, אני לא מבינה מה קורה. מה בסוף התברר? שהיא נסעה בלי אורות אחוריים וזה סתם היה מישהו שנסע לסמן לה. אבל אנשים בווירליות כן. העבירו את הסיפור הזה. ומפה לשם הסיפור הזה הגיע לזה שהנהג מהבהב לה כי יושב מאחורי הרוצח.
מה?
והוא בעצם רוצה שהיא תשים לב. זה בחורים של גנג שמהבהבים לה כי הם רוצים לחטוף אותה או משהו כזה.
אוקיי, אז זה בעצם, אגדה אורבנית זה כמו סוג של סיפור או שמועה, כאילו משהו שקורה בימינו אנו, שפשוט כאילו עובר בטלפון שבור ומתדרדר בין הרבה אנשים.
כן, אפשר להגיד שגם סוג של אגדה אורבנית, איך זה, שהתפתח, הרי בגנגס יש להם מלא כל מיני
אינישיישנס, כאילו,
כנופיות רחוב
כאלה. כן.
אז יש להם כל מיני, איך זה יהיה אינישיישנס? אמרתי את זה הרגע.
טקסי חניכה.
טקסי חניכה, נכון. כדי להתקבל לגנג. אז אנשים שהם לא יודעים ולא מכירים, ממציאים כל מיני טקסי חניכה לגנג זה, שהם צריכים בדרך כלל לחטוף מישהו, להרוג מישהו, לנוס מישהו, בדרך כלל זה תמיד יהיה בחורה לבנה.
אוקיי.
או איזה ילדים לבנים, תמיד זה יהיה כאילו נגד האוכלוסייה הלבנה. וכשהתחילו חוקרי פולקלור לחקור מאיפה מגיעים, ומה הבסיס הפסיכולוגי לדבר הזה בעצם, יש לך ניחוש? עלילות דם. עלילות דם הם הבסיס לאגדות אורבניות שמבוססות על פחדים.
כן.
וזה התפתח לאט לאט מעלילות דם לפחד מכנופיות, שהן יכולות לעשות לך כל מיני דברים. בחושך יכולים לבוא כל מיני רוצחים וזה. בדרך כלל אגדות אורבניות יהיה להם איזה מוטיב של פחד. כאילו משהו מפחיד קורה.
כן.
לעומת נגיד אגדות כמו מולן.
כן, שזה פשוט עלילה של
עלילה של
סיפור. שהיא סוג של היסטורית.
כן. ואגדות קדושים, כולנו יודעים שבסוף הוא יוצא קדוש, הוא מוגדר באיזושהי הקרבה עצמית מאוד כן. גדולה בשביל הדת.
כן.
אבל זה לא נהיה אגדות.
כן, כמו סנט פטריקס דיי וכל כן. החגים למיניהם.
בדיוק.
אוקיי.
תמיד יהיה מעורב באיזושהי הקרבה של הבן אדם שהוא יצא קדוש כן. בגלל ההקרבה הזאת. בגלל זה אנחנו מסתכלים עליו בתור קדוש ומספרים את הסיפור הזה כדי ללמוד איך את צריכה להתנהג.
יש מוסר השכל.
כן, בדרך כלל.
חשוב.
עכשיו, כשלומדים ספרות עממית, יש לנו כמה שיטות, כמה דרכים בעצם להסתכל על זה. אחת הדרכים זה באמת שהכל מגיע ממקור אחד.
Okay.
שבבסיס איפשהו עומד סיפור מקורי שמשם זה יתפתח. עכשיו כבר מסכימים שאין. אף אחד כבר לא מנסה לחקור ולהתחקות אחרי הסיפור המקורי. פשוט בגלל שזה עבר בעל פה, אין דרך.
כן, מי היה הראשון שסיפר כן. את זה.
או שיש מלא מקורות שונים. איכשהו המציאו את הסיפורים האלה במקורות שונים שאין ביניהם קשר, אבל איכשהו אנשים חשבו על אותו דבר. הדוגמה הכי פשוטה שלנו, שיש לך אבירים שנלחמים בדרקונים, ויש לך דרקונים בסין וביפן.
שהם מזל טוב.
כן, הקונספט הוא שונה מאוד, שם הדרקונים הם איבל, פה הדרקונים הם ככה וככה, כאילו הם טובים.
כן, מביאים מזל.
אבל יש דרקונים.
כן.
ועדיין אין לאף אחד דרך לדעת ולהסביר איך בקצוות שונים של הגלובוס הגיעו כאילו לדרקונים, אנשים לא יודעים את זה.
כן, גם היו באפריקה סיפורים על דרקונים.
כן.
היו גם פה, היה פודקאסט של פישלר, דורון פישלר,
נכון.
אחלה פודקאסט, התשובה. וגם שם הוא דיבר על מאיפה הגיעו דרקונים. מאוד נכון. מומלץ, פרק נהדר.
כן.
אבל הוא אומר שבעצם הדרקונים התחילו פה ברמלה.
נכון. יש מישהו שהלך מכות עם דרקון ברמלה.
כן, כן, משם זה יידרדר. אז כן, אם אתם רוצים ללמוד על
דרקונים. ומרמלה זה הגיע לסין ולבריטניה.
לא, באותם תקופה, זה היה באותם שנים. פשוט תמיד איכשהו הצליחו כאילו, זה אמונה שאף אחד לא יודע איך היא התפתחה במקביל, אבל לכולם יש את אותם סממנים פלוס מינוס, חוץ מההבדל העיקרי נגיד בין דרקון סיני לבין דרקון במערב, שלדרקון סיני אין כנפיים. הוא פשוט סוג של
אף.
כן, הוא פשוט סוג של נחש ממש ממש ארוך, שאף, בלי כנפיים. וכל הדרקונים המערבים שאנחנו מכירות, יש להם כנפיים.
יש להם כנפיים.
כי איך הם יעופו?
הם לא יכולים.
לא.
הם עוד לא, האבולוציה עוד לא הגיעה אליהם.
לא. הם עדיין צריכים את הכנפיים.
בגדול, רוב החוקרים עכשיו שמתעסקים במחקר של ספרות עממית, הם מסתכלים על זה של למי אכפת מהמקור.
כן.
כאילו אין דרך לדעת, המילה מקור לא רלוונטית לספרות עממית, לא רלוונטית לפולקלור, אי אפשר לדעת מה הגרסה הראשונית. אז חוקרים בעצם מסתכלים על ספרות עממית בכל מיני דרכים שונות. למשל, מה המסר הדידקטי שיש מאחורי האגדה הספציפית? איך המסר הדידקטי הזה היה רלוונטי לאותה קהילה. למה בחרו דווקא את האלמנטים הספציפיים האלה בסיפור. אז מנסים להבין את האלמנטים האלה, להשוות, להשוות בין הסיפורים. הרבה פעמים גם יצלמו מישהו מספר סיפור עממי חדש, שאף אחד אף פעם לא שמע. יצלמו אנשים איך הם מגיבים, ואז אחרי איזה חודשיים, שלושה יחזרו עליהם, יגידו להם עכשיו אתם תספרו את הסיפור. ומנסים לראות איך הסיפור עובר הלאה ומשתנה לאורך השנים. יכולים להמציא סיפור רנדומלי, לספר אותו, ואז להגיד לאנשים להעביר את הסיפור ולראות מה קרה לסיפור הזה בהמשך. ואני חושבת שכאילו אנחנו מנסים להבין לפחות מה היו הערכים של החברות הישנות שהם סיפרו את הסיפורים האלה.
מה כאילו למה היו מספרים איזה סוג של? כי נגיד בסיפור של מולן, אז יש לך פה הרבה על כבוד המשפחה. עכשיו, לסיפור של מולן, את יודעת, את מכירה את הגרסת דיסני, ואז את אומרת לעצמך, טוב, אני אקרא את הסיפור של מולן, ואני קראתי פעם את הסיפור שלה לפני שהגעתי לאקדמיה, ואז את לומדת על מבואות סין, ופתאום נתנו לנו לעשות מטלה,
על מולן.
על מולן, מתוך שני כאילו מקורות שונים, וכאילו להסביר את ההבדלים ביניהם, ובאמת...
עשינו מחקר של ספרות עממית במזרח אסיה,
כן,
בגדול.
אז בעצם יש לך גרסה אחת שבה היא באמת עוברת איזה 20 שנה בצבא, ואז היא חוזרת הביתה, והמשפחה שלה עדיין חיה כאילו, והיא פעם ראשונה, והיא הפכה לגנרלית כזאת גדולה, והיא פעם ראשונה חוזרת לבגדי אישה, וכאילו כל החיילים שלה רואים אותה, והם בסוג של שוק כזה לראות שהיא אישה. או שהם ידעו שהיא אישה, אבל הם אף פעם לא ראו אותה בבגדי אישה. ואז יש סיפור אחר שהוא יותר עצוב, שמולן חוזרת הביתה אחרי 20 שנה במלחמה, שהיא הלכה...
לא כולם מתים.
כן, שהיא, לא כולם מתים, שכאילו היא הלכה כדי להציל את אבא שלה, אבל שהיא חוזרת עם הגלה שאבא שלה כבר מת. אז כאילו 20 שנה היא בזבזה בצבא, והיא לא הייתה עם אבא שלה כאילו, ובסוף הוא מת גם ככה.
אני חושבת שיש גם עוד גרסה שהיא כן מסכימה להיות גנרלית, ויש גרסה שהיא לא מסכימה להיות גנרלית, ויותר חשוב לה לחזור הביתה, כי היא עדיין זוכרת שהיא אישה.
כן, אחרי זה 12 שנים, כן. משהו כזה. בקיצור, יש המון גרסאות שונות, אבל בכל הגרסאות יש דבר אחד, שהוא חוזר על עצמו, שזה מולן הלכה לצבא כדי להציל את אבא שלה מהמלחמה. כאילו, יש שם איזשהו כבוד המשפחה, כבוד כאילו, הורים והאב, שהיא מקריבה את עצמה בשביל אבא שלה. וזה יחזור, זה גם בסרט של הדיסני, וזה גם בכל שאר הגרסאות שקראנו, תמיד יש את זה.
נכון.
אז יש פה איזשהו מוסר השכל, שבסופו של דבר, את, כאילו, אתה כילד צריך לדאוג להורים שלך, וזה אחד הדברים הכי מבוססים בתרבות הסינית, של
כבוד
כאילו...
כבוד הורים.
כבוד להורים, כן, זה קונפוציוניזם.
ממש קונפוציוניזם.
כן.
וזה, שוב, זה מחזיר אותנו לפרק של הטרופס, של המסגרת.
כן.
יש לך את השלד. של הסיפור, אם לקחת בכל הגרסאות של היפהפייה הנרדמת, כל ה-5,000 אלף, תמיד היא תהיה את המכשפה הרעה, או איזה דמות רעה, היא תירדם, הנסיך יציל אותה, היא תתעורר. אוקיי? ככה שהשלד יהיה אותו דבר, ועל השלד הזה הם ילבישו בעצם את כל הפרטים שיהיו רלוונטיים לקהילה. שזה כמו הטרופס, השלד הוא משולש אהבה.
כן.
ועליו אנחנו נדביק את כל החרטה שעוברת לנו בראש. כן, נכון, יאו מיאו.
רין, מסכים איתך. כן. אז כן, כאילו, אפשר לראות את זה באמת בהרבה מקומות ובהרבה אגדות. אני מנסה לחשוב עכשיו על עוד כאילו, כל הבת הים הקטנה זה הדבר שהכי צילק אותי, אני חושבת.
שדורכת על זכוכיות.
כן.
והופכת לקצב?
גם במלכת הקרח, את יודעת? כשאני חושבת את זה, במלכת הקרח יש לך את הגרסה של דיסני שזה אלסה.
כן.
והיא מאוד נחמדה וחמודה.
כן, זה עיוות כזה של...
עיוות לחלוטין של הסיפור המקורי. אין סיפור מקורי, סליחה. חוזרת בעצמי.
סיפור המקורי.
אין דבר כזה, אין אוריג'ינל סטורי.
אין סיפור מקור. אין.
די להגיד את זה.
די.
ויש לך גם, יש לך המון, יש לך את כל הג'ק והאפונים.
ג'ק והאפונים, כן, מלא.
שכאילו הוא מכר את הפרה שלו בשביל האפונים.
כן, יש נגיד סיפור עם רוסי על, את בטוח מכירה על הזאב ושלושת הגדיים.
לא.
אז אמא הלכה לשוק. שלושה גדיים נשארו בבית, ואמא אמרה להם אל תפתחו את הדלת לאף אחד. הזאב ראה שהאימא הלכה ורוצה לאכול את הגדיים. בא ודופק בדלת. והם אומרים, לא, אסור לפתוח את הדלת. ואז הוא עושה כזה, לא, לא, זה אני, אמא שלכם. אחד פותח, הוא אוכל.
כן.
נשארים שני קטעים. עוד פעם, הוא חוזר אחרי איזה כמה זמן, היי, זה אני, אמא שלכם, חזרתי עם האוכל. והגדי הכי צעיר אומר להם, לא, אסור, אל תפתחו את הדלת. וכזה, לא, לא, זה אמא, זה בסדר. הגדי השני פותח.
אוכל.
אוכל. ואז כשהאמא עצמה מגיעה, ודופקת בדלת, היא חוזרת ורואה שנשאר הגדי אחד, ושהם לא הקשיבו לה. ויש גם עוד איזה גרסאות לסיפור הזה, שבהם האמא מצליחה להציל את כל הגדיים, ויש גם את הגרסה הסינית, שזה שלושה חזרזירים.
זה בדיוק מה שעלה לי לראש, השלושה חזרזירים.
שהאמא החזרזיר הולכת לשוק, ומגיע טיגריס, אוכל שני חזרזירים, והאמא מגיעה ונשאר רק חזרזיר
אז
אחד.
אז לא, אני חשבתי על...
עם הפוף פוף,
עם הבית. עם הפוף פוף, עם זה שהזאב נושף ונושף ומנסה להפיל את הבית של החזירים.
כן. אז זה כן. יכול להיות שגם הגרסה הזאת של הנושף...
יכול להיות שהיא איכשהו מקושרת.
שזה איכשהו מקושר, כי יש לך גם את המוטיב החוזר, יש לך שלוש חיות, ויש לך את הזאב או את הדמות הרעה, שמנסה לאכול אותם.
נכון. ואז המוסר סקל, תקשיבו לאמא שלכם פעם הבאה, ילדים.
בגזור זה כאילו יש כל כך הרבה.
גם אגדות אורבניות, אפשר לחשוב על זה גם ככל הפחדים האלה האנטישמיים של הנוצרים, של כזה
כן.
יהודים מכינים מצות מדם של יהודים. ילדים נוצרים.
אני לא יודע.
אני כן. לא יודע.
זהו נראה לי.
זהו נראה
אני לי. יכולה להמשיך לחפור על זה עוד שעה, אבל אנחנו כבר כמעט על שעה.
אז כן. נצמצם את עצמנו.
כן. זאת מקווה שהשכלתם ותפסיקו להגיד הסיפור המקורי.
כן, כי פה לי תיחס. היא כעסה עליי מספר פעמים.
אני כועסת על זה ממש, כן. איכשהו כל פרק שלי הופך להיות פרק רנט. אני כועסת על דברים, אני באה לעשות דיבנק ולכעוס.
כן, לא כעסת אבל על האסלות.
כי אסלה זה חשוב ושימושי.
נכון. אין מה לכעוס עליה.
אין לי מה לכעוס, מה יש לי לכעוס על אסלה?
רק על אסלות יפניות.
אני כועסת על אסלות שהן מחוץ לבית. אין סיבה שאסלה תהיה מחוץ לבית, ואין סיבה שזה צריך לעשות סקווט.
נכון.
לתוך אסלה, אלא אם כן היא ציבורית, כי אז זה דוחה.
אנחנו חוזרות אחורה.
כן.
בכל מקרה.
זה הפרק על סיפור הים.
כן, אנחנו מתעסקות בעיקר. אנחנו בפייסבוק, אנחנו באינסטגרם, אנחנו ביוטיוב. רק קול שלנו, לא הפנים שלנו.
וטוב שכך.
וטוב שכך.
בכל פלטפורמה שאפשר לשמוע בפודקאסט.
כן, ספוטיפיי, אפל פודקאסט.
אתם יכולים לשלוח לנו גם מיילים, כאילו אנחנו ב-2002.
כן, אם יש לכם הצעות לפרקים ובא לכם לשלוח דווקא במייל, אז מתעסקות בעיקר את gmail.com. עוד משהו?
לא.
זה הפרק האחרון שלנו לשנת תש"פ.
שרדנו עד עכשיו.
תכף ראש השנה.
הצלחנו.
רק עוד קצת לסוף 2020. תהיו חזקים.
כן, זהו. ואת שוב גונבת לי את המשפט, תהיו חזקים, אל תמותו, ביי.